והגענו בשעה טובה ומוצלחת אל עבר פרשת פקודי, דהיינו פרק למד ח' פסוק כף א'. אתם בוודאי זוכרים שלמדנו שפרשיות ספר שמות החל מספר, החל מפרק י' ב' משתלבות, משלבות כביכול שתי תורות, תורת משה ותורת אהרון. כשההפרש הברור בין תורת משה לתורת אהרון מופיע בתרומת תצווה, הניתוק בין שתי התורות בפרשת כי תישא, ובעקבות התוצאות של הניתוק בין תורת משה לתורת אהרון, יש צורך בשילוב תורתם בויקהל פקודי. אבל ראינו שאף על פי כן, פרשת ויקהל היא עם דומיננטיות מושית, אבל עם נופך אהרוני. ופרשת פקודי היא בעיקרה אהרונית עם נופך מושי. מה זאת אומרת? מה הכוונה? אנחנו ראינו שיש מאפיינים לפרשיות אהרוניות, ומאפיינים לפרשיות מושיות, נכון? המאפיינים הם למשל, בואו נראה, בפרשת תרומה לא נאמר צו, למשל, לא נאמר לצוות. קחו עם את כל איש אשר ידבנו ליבו, נדיבות הלב של בני ישראל מספיקה כדי לבנות את המשכן. זאת הנחת היסוד. אתם תתנדבו, יהיה בסדר. לעומת זה, פרשת תצווה, כשמה כן היא. כן, זה שלו, תודה. כשמה כן היא, ואתה תצווה את בני ישראל. כלומר, אתה לא סומך על בני ישראל. יש עוד כמה מאפיינים. למשל, בפרשת תרומה, פונים אל אומות העולם. דבר אל בני ישראל, ויקחו מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. זאת אומרת, לא מבני ישראל, אלא מבחוץ. פרשת תצווה היא מבקשת שבני ישראל ייקחו מעצמם. כן, מה אתה אומר?
יכול להיות שזה לא רלוונטי, זה כבר נאמר, אבל יש סיבה שדווקא תורת אהרון קודמת לתורת משה?
אתה שואל מדוע יש סיבה לכך שתורת משה קודמת לתורת אהרון. כן, בוודאי. כי תורת משה מניחה שהאדם מלכתחילה איננו חוטא. תורת אהרון מניחה שהאדם חוטא. ולכן מלכתחילה מניחים קודם כל תורת משה. כי התורה איננה יכולה להיות בנויה, תודה רבה. עבודת השם לא יכולה להיות בנויה על ההנחה שהאדם מלכתחילה חוטא, וכל עבודת השם שלו היא רק כדי לכפר. לכן תורת משה, כפי שאתה מציין בצדק, קודמת לתורת אהרון. תרומה קודמת לתצווה, נכון?
תרומה זה אהרון, לא?
בפרשת תרומה, כפי שאתה מציין בצדק, לא מוזכר שמו של אהרון, רק שמו של משה. לעומת זה בפרשת תצווה, משה שמו לא מופיע, ורק שמו של אהרון מופיע. כלומר, יש פה, ההפרדה היא מאוד ברורה, כפי שציינת בצדק. כן. כן.
הסמל של חטא
אתה שואל שלכאורה יש כן משהו כזה ביהדות, שיש חטא מקורי של הנשמה, כפי שאני הזכרתי בשמו של בעל חסד לאברהם, שהחסד לאברהם אומר שהנשמה כדי לרדת לעולם הזה שומעת לפיתוי הנחש ואוכלת מעץ הדעת ומגיע לכותונת אור. אתה זוכר את זה, נכון. אבל שים לב שכשאני אמרתי את זה לא אמרתי בכלל את המילה חטא, כי זה בדיוק מוכיח שהנפילה אל העולם הזה היא דבר נתון הכרחי, לכן זה לא עבירה. כלומר, האדם לא נולד אשם, יוצא לפי זה שכל הסיפור של אכילת עץ הדעת גם הוא לא חטא. בסדר? גם למרות שבאופן גלוי זה מנוסח בצורה כזאת. מדוע? כי כאשר אנחנו מתנהגים כפי שהתנהג אדם הראשון, אז עבורנו זה חטא. אבל כבר כתוב במדרש, נורא עלילה על בני אדם, בעלילה בתה על אדם הראשון, כי הרי בוודאי, איך אמר אדם הראשון, אלמלא שרצית שהגורש מגן עדן, לא היית בורא מה שמחוץ לו. כן.
אבל אני רוצה
מצטער שאני קצת מתבלבל פה, אבל הרב לפני רגע אמר שתרומה מתחילה בזה שכל אחד יעשה אשר, כאשר יבנו ליבו.
כן, זה תורת משה. זאת אומרת, תורת משה אומרת שהאדם נשלט על ידי השכל, ולכן איננו חוטא. לכן גם ההרגשות שלו הן הרגשות בריאות, ולכן הוא מתנדב. לעומת זה, תורת אהרון, שבא להתמודד עם היהודי שחוטא, או שעשוי לחטוא על כל פנים, הנשלט על ידי הדמיון, ולכן מצווים אותו, ואתה תצווה את בני ישראל, ברור? כפי שציינת בצדק. אם כך, אנחנו רואים שבפרשת כתיסה, הנתק בין משה לאהרון הביא למשבר. משה נמצא בהר, אהרון נמצא למטה. ואז, כיוון שמשה נעדר, הם נשארים עם תורת אהרון לבדה, ואז נוצרת מצוקה הדורשת מאהרון לקחת את התפקיד הראשי בתור מייסד הדת, ואז אהרון יורד עמם אל חטאם, ומעלה אותם משם. או? זאת מטרתו.
כן.
משה בא, אומר לו, אני לא מסכים עם השיטות האלה.
אצלי יוסף. להגיד שאהרון נכשל?
לא, אהרון לא נכשל, אהרון פעל בדיוק לפי שיטתו. כן? יש שיטת משה, שיטת אהרון. אם אתה לוקח את שיטת אהרון לבדה, זה יוצר את
הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר לא רצה את שיטת.
אתה אומר שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר נתן שכר לאהרון, עשה אותו כהן גדול. זאת אומרת, כן, שאומרת שזה בסדר. אלא מה? שזה בסדר אם היה רק אהרון, אבל הקדוש ברוך הוא הביא גם תורת משה. ותורת משה אומר לו, אנחנו לא מסכימים לרדת עם החוטא לחטאו, אלא אנחנו מחנכים אותו. ברור? אבל בכל זאת יש צורך בתורת אהרון, כי הרי בלי אהרון איך התקרבו לתורה? ומתלמידיו של אהרון מקרבן לתורה. ולכן יש צורך גם במשה, גם באהרון. אבל מכאן ואילך, שתי התורות תשולבנה. פרשת ויקהל תהיה פרשה של משה. כתוב, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל. ויאמר עליהם, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור. אבל יש בכל זאת מאפיינים אהרוניים בפרשת ויקהל. למשל, זה הדבר אשר ציווה השם. פתאום משה מדבר בסגנון של אהרון. וגם הוא אומר, כחו, מאיתכם תרומה. כבר לא תרומה מאומות העולם, לא סומכים עליהם כל כך. אתם צריכים יותר זהירים. זאת אומרת, יש ניסיון של מה שקרה בחטא העגל שמשנה את הסגנון. כמו כן, פרשת פקודי. פרשת פקודי היא ביסודה פרשה אהרונית. כי הרי בשביל מה צריך לעשות פקודי המשכן? הרי איך כתוב כאן? אלה פקודי המשכן. מה זה פקודי? ספירה. כן, עושים ספירת מלאי. כמה כסף הוכנס לעבודת המשכן? כמה זהב? כמה נחושת? כמה תכלת? כמה ארגמן? ולמה זה שימש בדיוק? ממה עשו את האדנים? איפה התוספת? היתרה? וכו'. מתי צריך לתת דין וחשבון כל כך מדויק? כשיש חשד. חשד. כלומר, זה כבר מראה על רמה מוסרית נמוכה יותר. לא הייתי אומר מאוד נמוכה, אבל נמוכה יותר ממה שהיה בפרשה הקודמת. זאת אומרת, זה התמודדות עם האדם החוטא או העשוי לחטוא על כל פנים. אז זאת פרשה שהיא ביסודה אהרונית. אבל אם נופך של מושיות. כן? והרי לפנינו, הפסוק הראשון של הפרשה, פרק למד חד, פסוק א', נכון? אתה ביקשת שהוא לא ייקח ממך את הספר, אבל אתה בסוף לא פותח אותו. מה? כן, אבל אתה לא פותח אותו. הוא ניסה הרי לפתח לגנוב לך אותו, אמרת זה שלי, אבל אתה לא משתמש. אלה פקודי המשכן, פרק למד חד, אדוני. פסוק כ"א. אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה. אתם רואים שמשה פה נכנס לתמונה, אבל זה ביסודו עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. זה הפרשה של הכהנים. בסדר? אבל זה על פי משה, פוקד על פי משה. יש פה גם עוד משהו מעניין. בבקשה. כלומר, זה פרשת אהרון על פי משה. זה ביסודה פרשה אהרונית, נכון? ביד איתמר בן אהרון הכהן נעשה הכל. אבל יש מעורבות של משה בנעשה, על פי משה. זאת אומרת, זה לא תורת אהרון נטו. נכון? אנחנו עושים שילוב עכשיו בין תורת משה לתורת אהרון. ויקהל היא פרשה מושית. עם נופך אהרוני, פרשת פקודי, פרשה אהרונית עם נופך מושי. בסדר? אני חושב שהדברים ברורים דיים. כן.
למה יש את הכפילות הזאת? אלה כפידי המשכן, משכן האלו?
זה מה שרציתי להסביר, אבל צריך ללכת לאט לאט. כבר שני תלמידים השבוע ביקשו שאני אלמד יותר לאט. אז מנסה להתחשב. טוב, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. אז פה יש גם כן איזה דבר שחכמים העירו, מה זה המשכן משכן? כן? שהמשכן הוא משכון. מה זה משכון? אם אתה לא משלם, אני לוקח ממך את החפץ הזה. נכון? אז כביכול, המשכן משמש בתור שסתום בטיחות לאבונותיהם של ישראל. אם עם ישראל חוטא, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לוקח מכם את המשכן בחזר. כן? זה האפשרות של החורבן. עד עכשיו לא דיברנו על המקדש בתור מה שעשוי להיחרב. כלומר, המשכן בתורת משה הוא משכן נצחי. אין מקום לחורבן, זה לא לדעת, כן? זה משהו נצחי. השם ימלוך בעולם ועד. מקדש השם קודנו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד. אבל יש בתורת אהרון נתינת מקום להשתמש במשכן כמשכון. הוא ישמש לחורבן. אגב, יש עוד מקום אחד שבו נרמז החורבן, בבניין המשכן, זה בפרשת תצווה, שהיא משום מה פרשה של אהרון, כפי שאתה אומר בצדק. עכשיו, כן, איפה זה נרמז? תסתכלו לרגע אחד, בתחילת פרשת תצווה. זה בפרק כף זין פסוק כף. כף זין כף. אמרתי, תחילת פרשת תצווה. כן. מישהו שאל אותי היום בארוחת בוקר, מתי אני מסכים להתייחס לשאלה של תלמיד, מתי לא? אז אני אמרתי ככה, אם תלמיד שואל בגלל שהוא לא הבין, אז מצווה, זה כתוב בשולחן ערוך, כתוב ברמב"ם, שחייבים להסביר, ואפילו 100 פעמים, אפילו אם כולם הבינו. יש תלמיד אחד שלא הבין, מסבירים לו עד שהוא יבין. ואחרים יתפוצצו. כן? צריך שהתלמיד יבין. אז אם התלמיד אומר, לא הבנתי, מדוע לא הבנתי? כי אני, קשה לי להבין. אז צריך להסביר. אבל אם התלמיד שואל, בגלל שהוא לא הקשיב, זה שהוא לא הקשיב, שהוא התרשל, כך אומר הרמב״ם, ניכר לרב שבגלל שהתלמיד לא שם לב למה שקורה, אז אומר הרמב״ם שצריך לרדת עליו. ככה כתוב הרמב״ם. מצווה להחלימו. כן? אז אין ברירה. אם אתם לא, אם זה בגלל שאתם מתרשלים, אז אני יורד. אם זה בגלל שלא הבנתם, אז אני מסביר. בסדר? מה? האם יש בזה מהדרין? כן, אני משתדל להיעדר. עכשיו. לא, לא נכון. לא נכון. עכשיו. כן, מה לא הבנתם?
האם, סופר מעניין של משה, ואתה
תצווה, זה לא עניין חינוכי? אתה צודק. אבל עצם זה, ואתה תצווה זה חינוכי, אבל עצם זה שצריך לחנך, זה כבר אומר שהאדם נמצא במדרגה נמוכה יותר מן המצופה.
אבל למה אמר שתורת משה זה התורה שמחנכת?
לא, תורת משה היא לא מחנכת. תורת משה היא מניחה שהאדם בסדר. נכון, תורת אהרון מניחה שהאדם יש לו חולשות. אז צריך תורת אהרון כדי לעזור לו. בסדר? עכשיו, בואו נראה עוד פעם בפרק כף זין פסוק כף. ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, קטית למאור, להעלות נר תמיד. עכשיו, מה זה נר תמיד? נר תמיד זה נר שכל יום מדליקים אותו. נכון? נכון שהוא כבה. הוא כבה וכל בוקר מדליקים אותו מחדש, אבל עצם זה שזה מתמיד, זה נקרא נר תמיד. ואם כן, יש פה ציפייה, כלומר, יש פה, הייתי אומר, זה מרכיב של נצחיות בעבודת המשכן. אבל, לפני כן כתוב קטית. מה זה קטית? דבר ששוברים אותו. כלומר, יש פה ניגוד בין קטית לבין תמיד, בין הנשבר לבין הנצחי. אז כאן נרמז החורבן. ולכן חז"ל אמרו, קטית זה אותיות כף תו, יוד תו. קט, יד. כף תו, זה כמה בגימטריה? 420. שזה הזמן שבו עמד בית שני. ויוד תו, זה כמה? 420. שזה הזמן שעמד בית ראשון. להעלות נר תמיד, זה בית שלישי. ברור? מה? כן.
משכן זה בעצם מקדש
שלא נחרב? אז המשכן הוא באמת מקדש שלא נחרב. כי אף על פי שהחריבו, בכל זאת הוא לא חרב. שהרי... המשכן הרי הגיע לשילו, נכון? איך חרבה שילו?
איך מה?
חרבה שילו. הייתה מלחמה נגד הפלישתים. הפלישתים הגיעו לשילו, החריבו את המקום וכו'. אבל... קרשי המשכן מעולם לא נפלו ביד אויב, הם פשוט נכנסו לתוך האדמה, הוטמנו לתוך האדמה.
נגנזו.
נגנזו. וגם כלי המשכן בסופו של דבר חזרו, כן? כלומר, ארון הברית היה בשדה פלישתים, חזר. המזבח הנחושת שעשה משה היה בנוב. בקיצור, היה בגבעון, סליחה. זאת אומרת, יש בסופו של דבר לא חרב באמת. אז זה מציין את המשכן, המקדש האידיאלי, המשכן הזה.
הפעם באמת שמשה בגלל זה לא נכנס, אחד מהסיבות שלו.
כן, משה לא נכנס לארץ מהסיבה הזאת. כי אם משה נכנס לארץ, אמרו חז"ל, אז המקדש שהוא היה בונה היה מקדש נצחי. ואז המקדש הזה לא יכול היה לשמש בתור משכון לעוונותיהם של ישראל. ואם חז וחלילה ישראל היו חוטאים, אז חז וחלילה ישראל היו נחרבים ולא המקדש. אז עדיף שמשה לא ייכנס לארץ, לא יעשה משכן נצחי, כדי שיוכלו ישראל להשתמש במקדש כמשכון. כשנגיע לבית שלישי וישראל יותר לא ייכנסו למצבי נפילה כאלה, אז נוכל גם להחיות את משה. לכן משה אז יקום לתחיית המתים. בסדר?
יש לי שאלה לגבי הרמזים האלה בתורה.
כן.
זה לא רמזים כאלה ש... לא יודע, יש איזה חוקיות לרמזים
האלה? האם יש חוקיות לרמזים? ודאי. ודאי, זה לא סתם. כלומר, מתי רמז בתורה הוא רמז אמיתי? אם הוא מתאים לפשט. בסדר?
מה זאת אומרת, אם מתאים
ל... כן, לכן, למשל, דוגמה. כשעכשיו אני הסברתי בפרק כ' ז', פסוק כ' א', כן, קטית למאור לעלות נר תמיד. יכולתי להגיד, קטית זה 420, 410, זה בית שני, בית ראשון. נר תמיד בית שלישי. אבל אז לא היית מבין האם הרמז הזה הוא סתם טריק, או שהוא אמיתי. לכן אני הקדמתי לפני כן, שדווקא זה נמצא בפרשה של אהרון. שפרשת אהרון היא פרשה המניחה את האפשרות של החטא, וממילא של החורבן. ודווקא שם הוזכר עניין העלת נר תמיד, כדי להראות שיש יסוד נצחי גם בבית שעשוי להיות חרב. ובאותו פסוק יש הנגדה על ידי המילה קטית, שהיא ההפך של תמיד. ואז בעצם יש פה רמיזה לבית העשוי להיחרב, בית האסור להיבנות. מכאן ואילך, הרמז המתמטי רק מתבקש. בסדר? כלומר, זה מאוד חשוב כשעושים רמזים, כי לפעמים בספרות הרמזים יש סתם קשקושים, עם כל הכבוד, כן? לפעמים, סתם מישהו אמר, טוב, זה יוצא 428 וחצי, אם תוסיף עוד קצת שונט, יוצא גימטריה שבת. אז זה לא רציני. אבל אם אתה רואה שזה בעצם העמקה של הנאמר בפשט, אז זה רמז אמיתי. מובן? נביא לכם דוגמה. טוב, יש הרבה. למשל, בעל התורים הוא מאוד חכם בדבר הזה. יש כמה דברים שהוא עושה. למשל, פסוק... כן, יש פה שאלה. אולי אפשר להוסיף שפעולת הקטיטה היא שבירה של הזית. אפשר להוסיף, אבל אני אמרתי את זה. כן, כבר לפני כן, לפני ששאלת. איפה היינו? למשל, כן, בפרשת כי תבוא, כתוב, ולהיותך עם קדוש לשם אלוהיך כאשר דיבר. אז מה זה ולהיותך עם קדוש? אתה תהיה עם קדוש. הסימן שמה עכשיו? אתה כבר עם קדוש ואתה לא עם קדוש. אתה בדרך. לכן, הבעל התורים אומר שם משהו מאוד יפה. ולהיותך חסר וו. כתוב, כאילו, ולהיתך. כאילו, חסר וו. אומר מדוע? שאין הוויית קדושתם גלויה בעולם הזה כל כך. זה?
זה רמוז.
מה? כי להיותך זה לשון הווה. זה פועל הוויה, נכון? איזה פועל זה? להיותך, איזה פועל זה? איזה פועל זה?
להיות,
יפה. אתה רואה שאתה יודע לנו. כן. לא מה זה? בוודא. תגיד את השאלה. כן, ולהיותך זה פועל להיות.
קורא לך תעבור על הסתם.
לא, אני רוצה לעודד אותך. כן? הכוונה היא, אני רוצה לעודד אותך שאתה מסוגל לענות על השאלה. כן, אז ולהיותך זה לשון הוויה, להיות. אז ההוויה זה הקיום האמיתי. עכשיו, הקיום האמיתי בעולם הזה חסר. כי הרי עצם זה שכתוב בלשון עתיד, זה אומר שבהווה הוא חסר. אז גם בלי שהוו תהיה חסרה, אנחנו יודעים כבר שזאת הוויה חסרה. ולכן, זה שחסרה הוו, זה משתלב יפה בדבר הזה. זאת אומרת, זה עומק הפשט הרמז. כן, בבקשה, אדוני.
לפי ההיסטוריונים, בית של 590 שנה.
נכון.
זה מסתדר.
אז זה לא מסתדר. אתה שואל שאלה יפה. לפי ההיסטוריונים, בית שני עמד 590 שנה, אז איך זה מסתדר? תשובה, זה לא מסתדר. זה סוגיה עתיקה, כן? איך לסדר את הקרונולוגיה של בית שני. כן? שבסדר עולם רבה כתוב שבית שני עמד 420 שנה, ולפי ההיסטוריונים 490 שנה. 590 שנה, נכון. וזה הפרש של 180 שנה. מה? 170 שנה, הפרש. וואלה, המון. כן, אז יש ראיות לכאן ולכאן. אם זה מעניין אותך, בגיליון י' ד' של מגדים, יש כתב עת, נקרא מגדים, בהוצאת מרכז הרצוג, לא מרכז הרצוג, מכללת הרצוג, אז בגיליון י' ד' הם הקדישו את כל הגיליון רק לשאלה הזאת. זה משהו כמו 100 עמודים. זה שני מאמרים ענקיים שדנים בדבר הזה. כן. בכל מקרה, אצל חז"ל אומרים 420. עכשיו, למה אומרים? זה כבר שאלה.
מה המסקנה?
אני אגיד לך את האמת. אני התלבטתי בזה כמה שנים. לפעמים הראיות של ההיסטוריונים נראו לי יותר. לפעמים הראיות של חז"ל נראו לי יותר. אבל כל פעם זה בגלל כל מידע שמתווסף. אני אתן לך דוגמה. איך אנחנו יכולים לעשות תיארוך של מאורעות ממקדם? אז אחת הדרכים הוודאיות ביותר זה פשוט אסטרונומיה. אם אומרים לך, ביום שבו היה הקרב פלוני, יום לפני כן ראו החיילים ליקוי חמה מלא. אז אתה יכול לחשב מתי היה ליקוי החמה. זה אין אפס, אתה יכול לחשב בצורה מתמטית, לדעת מתי בתקופה ההיא בערך, ונגיד אם הקרב היה בקיץ, אתה יכול לדעת מתי היה ליקוי חמה מלא בקיץ. ולפי זה אתה יכול לחשב. עכשיו, יש לנו ידיעות על ליקוי החמה האלה. עכשיו, מה שמעניין, שלפי הנתונים שיש בידינו, אז יוצא שהספירה של היוונים, שזו של ההיסטוריונים, היא הנכונה. כן. יפה. כי רק בשנת מינוס 589 היה בזמן העתיק ליקוי חמה מלא שראו אותו בכל המזרח התיכון, והוא מתועד על ידי טלס וכו' וכו'. אלא מה? שלאחרונה פורסם שהיה עוד ליקוי חמה, 170 שנה מאוחר יותר, אבל הוא לא היה מלא לפי ההגדרה האסטרונומית, לפי ההגדרה של אסטרונומית בימינו. אבל בהחלט ניתן היה להיחשב כליקוי חמה מלא על ידי הצופים של ימי קדם. אז אם ככה, הדרקושיה לדוכתה. ברור? דוגמה. אני לא אביא לכם את כל הנתונים. או למשל, רשימת מלכי פרס שיש בהרודוטוס, על התקופה הזאת, על ראשית ימי בית שני. הרשימה הזאת, היא חוזרת כל הזמן על אותם שמות. קצת חשוד. בנוסף לכך, כמעט ולא נמצא שום תיעוד היסטורי ולא ארכיאולוגי של התקופה הזאת. אז אולי זו תקופה שלא הייתה. כן? כלומר, יש מקומות לדון לכאן ולכאן. טוב. לא, דווקא ההפך, אני אמרתי.
לא.
מה שאני הבאתי כאן זה ראיה דווקא לחז"ל.
כן, אמרתי, אבל אם לא היה את
ה... יכול... לא. תראה, לגבי נתונים מדעיים, ודאי יכולים להיות דברים בחז"ל שהם לא נכונים. אגב, זה לא אני הראשון שאומר את זה, כבר הראשונים, רבנו זרחיה הלוי בעל המאור ורבנו יצחק אברבנאל, הם סופרים את השנים של בית שני אחרת מאשר חז"ל. הם לא חשודים על אקדמיות יתרה.
כן. תמיד אני אפשר לקח ואני תמיד חושב שמה שכתוב בה תמרות הספר חזר, זה
תמיד
נכון.
האם תיעוד היסטורי הוא תמיד נכון אצל חזר? לא חושב. תן לך דוגמה. בוא נסביר לך משהו. יש למשל בגמרא סיפור על שמעון בן שטח שזימן לבית הדין את ינאי המלך. למה הוא זימן אותו? כי עבדו של ינאי הרג את הנפש. אז כיוון שזה העבד שזה הריחוש שלו, זה כמו השור, בן בעל השור צריך לבוא להיות מועד ובועד בבעליו, אז מביאים אותו לבית הדין. אז הזמינו את ינאי, מלך ישראל, הזמינו אותו לסנהדרין. מה עשה ינאי? אמר, בסדר, אני בא, אבל בא עם חיילים, מילא את כל הסנהדרין בחיילים חמושים. אמר לו שמעון בן שטח, ינאי המלך, עמוד על רגליך, ויעידו בך. אמר לו, עד שיגידו חבריך. כלומר, בוא נראה אם שאר חברי הסנהדרין מסכימים שאני אעמוד. ואז הוא הסתכל ימינה, הסתכל שמאלה, ראה שכולם כובשים פניהם בקרקע, לא רוצים להסתכל. אמר להם, בעלי מחשבות אתם, יבוא בעל המחשבות ויפרע מכם, ונעשו כולם גל של עצמות. עכשיו, שאלה קטנה. האם אתה מאמין ששמעון בן שטח רק אמר ככה את המילה הזאת, פתאום כל הסנהדרין התמלאה בעצמות, 70 רבנים, כולם מתו.
שאלה מה זה גל של עצמות?
זהו. עכשיו, הסיפור ההיסטורי מסופר על ידי יוספוס פלאביוס. יוספוס פלאביוס מספר שהעבד שמדובר עליו, זה לא סתם עבד, זה היה הורדוס, שדיכא מרד בגליל בצורה אכזרית, ולכן הסנהדרין זימנה את המלך, והמלך הפחיד את חברי הסנהדרין, ואז ראש הסנהדרין אמר, כך אומר יוספוס, שראש הסנהדרין הזהיר את בני הסנהדרין שאם הם לא ידונו את ינאי, ולא ידונו את הורדוס, הם עתידים להצטער על כך, כי עוד ייפרע מהם, ובאמת כך קרה שכאשר הורדוס עלה לשלטון, הרג את חברי הסנהדרין. אז אתה רואה שאותו סיפור, שמבחינה היסטורית מסופר בצורה יותר ארוכה, יותר רציונלית, מתומצת בחזל, כן? בצורה טלסקופית. כל הסיפור הפך אותם לגל של עצמות. בסדר? אז לכן, איך כשחזל מתעדים את תיעוד היסטורי, לא תמיד כוונתם היא כוונה תיעודית. יש כוונה ערכית. עכשיו, יש פה הערה. חז"ל ידעו יותר טוב מהסיבה הפשוטה שהם חיו קרוב יותר לאותה תקופה. אני מבקש רק פעם הבאה שאתה כותב שאלה, תכתוב אותה בלי שגיאות כתיב. יש לך 1, 2, 3. 3 טעויות כתיב. כתבת במקום חז"ל, כתבת חז, במקום מהסיבה הפשוטה כתבת מהסיבה הפשוטה, במקום שהם כתבת שם. אז אני מבקש, סתם מהצד הנימוס, כשאתה כותב שאלה, תחזור, תקרא את עצמך לפני שאתה שולח. לא רק אתה, אלא כל מי ששואל. אז בקיצור, אתה אומר שחז"ל ידעו יותר טוב כי הם חיו קרוב יותר לאותה תקופה. יש לי רק בעיה אחת, שיש לנו עוד אנשים שחיו באותה תקופה שנותנים תאריכים אחרים. יוספוס פלאביוס כתב את הדברים שלו עוד לפני חז"ל, והוא דווקא מעריך מאוד את התקופה הפרסית. וגם הרודוטוס, שחי ממש בתקופת מלכי פרס, הוא כותב יותר דורות ממה שחז"ל כתבו. אז מה תעשה עכשיו? טוב. עכשיו בואו נחזור לפרשה. טוב. אלה פקודי המשכן, משכן העדות. אז אם כן, יש פה אפשרות, אם כן, רק חוזר, נושא של תורת הרמזים. כן, הרמז צריך להיות עומק הכתוב. אני אתן לך עוד דוגמה. כתוב במסכת חולין דף סמך, עמוד ב', שהירח עשה בלגן בבריאת העולם, כן? אמר, אי אפשר שני מלאכים משמשים בכתר אחד. אמר לה, לכי ומעתי את עצמך. אמרה, ריבונו של עולם, לפי שאמרתי דבר הגון, אלך ומעט את עצמי. אמר לה, יקראו צדיקים בשמך, שמואל הקטן, דוד הקטן, יעקב הקטן. כלומר, להיות קטן זה טוב, כן? משהו קטן וטוב. וטוב, יש המשך שמה של הדיון. אבל מעניין שמביאים שם שלוש דוגמאות, שמואל, דוד ויעקב. ראשי תיבות? שדאי. ואז זה שדאי. שדאי זה צמצום, שאמר לעולמו די. נכון? זאת אומרת, ההקטנה. אז כאן יש פה גם כן רמז, והרמז תואם את אופי הסיפור. טוב, אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה. עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן, ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, עשה את כל אשר ציווה של משה, ואיתו אהוליאב בן אחיסנח למטה דן חרב וחושב ורוקם בתחילת וברגמן ותולעת השנים ובשש, כל הזהב ועשוי למלאכה וכל מלאכת הקודש, והי זהב התנופה 29 כיכר ו730 שקל בשקל הקודש, וכסף פקודי העדה 100 כיכר ו1705 ו70 שקל בשקל הקודש, וכל הגולגולת מחצית השקל בשקל הקודש, וכל העובר על הפקודים בין 20 שנה ומעלה ל600,000 ו3,550, שזה מספר בני ישראל שהם היו גדולים מבין 20 שנה ומעלה. ואם מעט הכיכר הכסף, לצקת את אדני הקודש, את אדני הפרוכת, מעט האדנים, לימת הכיכר הכיכר לעדל, ואת ה-1,750 ו-70, עשה ובים לעמודים, וציפה ראשיהם וחישה קוטם, ונחושת התנופה שהיא כיכר ו-2,400 שקל. ויעזבה את אדני פתח עוד מועד, ואת מזבח הנחושת, מחובר הנחושת אשר לו, ואת כל כלי המזבח, ואת אדני החצר סביב, ואת השאר החצר, ואת כל יתדות המשכן, ואת כל יתדות החצר סביב. מחבר הנחושת. מחבר זה רשת שקולטת את הדם שיורד מן המזבח. כן? זה כמו כברה. כן, מחבר משום כברה. כן. ומן התחלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לרד בשרד בקודש, ועשו את בגדי הקודש על הארון כאשר ציווה השם את משה. בסדר? זה אם כן רשימה של כל מה שעשו, כל הכסף שזה עלה. יש פה תיאור עניין של החושן, של האפוד ומעיל האפוד. כן, ויש פה מכל פה יש חזרה בעצם על כל בגדי הכהונה. יש פה תיאור איך שהם נעשו. כלומר, כאן לא כתוב איך הם עשו את המנורה. נכון? כבר איך שעשו את המנורה כתוב פרשת ויקה. פרשת פקודי מפרטת איך שנעשו בגדי הכהונה. למה? הנה גדו, ויעש את האפוד, זהב, תחלת בארגמן, וירקו את פחי הזהב, וקיצת פתילים לעשות בתוך התחלת, ובתוך הארגמן, ובתוך התולד השמיני, ובתוך השש מעשה חושב, כתפות עשו לו חוברות על שני קצות המחובר, וחשב עפודתו אשר עליו ממנו הוא כמעשה הוא, זהב, תחלת בארגמן, תולד שני, ושש מושזר, כאשר ציווה שבט משה, ויעשו את עבדי השואה, מוסבות, משבצות זהב, מפותחות, פיתוחי חותם. היה אפשר להגיד. זה בגדים של אהרון. כן. אם אמרנו שפרשת ויקהל היא פרשה של משה, ופרשת פקודי היא פרשה של אהרון, אז צריך להדגיש את זה באיזושהי צורה. ההדגשה היא, על ידי שחוזרים באופן מפורט על בגדי הכהונה, ולא על כלי המשכן. כי כלי המשכן, לפי מה שלמדנו, זה שייך למקדש משה, ובגדי הכהונה זה שייך למקדש אהרון. בסדר? טוב.
מה
אתה
הכיור
? טוב, הכיור הוא לא שייך לא לזה ולא לזה, כן?
איזה כלים שייכים רק למקדש של...
למדנו ככה, שהמקדש של משה בנוי, מי? מכלי הקודש הפנימיים, דיינו, ארון, מנורה, שולחן ומזבח העולה שבחוץ, וקרשים ועדנים ויריעות, וקלעי חצר ועמודיהם, בסדר? זה מקדשו של משה. לעומת זה, מקדש הארון כולל את המזבח הזהב, את הכיור, בגדי כהונה וכהנים, ושמן המשחה וכהנים. בסדר?
אז
לא
ראוי שמזבח הזהב והכיור נהיו מפורטים בפרשה?
אז היה צריך להיות שמזבח הזהב יפורט. אבל אחרי שנאמר לעשות מזבח הזהב, אז הוא משוייך משום מה למקדש משה, בגלל שהוא מכלי הקודש. בסדר? אז יש פה תיאור של כל בגדי הארון, ובפסוק מ"ג כתוב, וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה, כאשר ציווה השם, כן עשו, ויברך אותה משה. עכשיו, יש איזה ביטוי שחוזר על עצמו מדי פעם. למשל, בואו נסתכל לרגע אחד. בפסוק, בפרק למדת, פסוק א'. למדת, פסוק א'. מה נאמר שם? ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו את בגדי שרה לשרת בקודש, ועשו את בגדי הקודש אשר לאהרון, כאשר ציווה השם את משה. תסתכלו בפרק למדת, פסוק ה', וחשב עפודתו אשר עליו ממנו הוא כמעשהו, זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מוזר, כאשר ציווה השם את משה. פסוק ז', וישם אותם על כתפות האפוד אבני זיכרון בישראל, כאשר ציווה השם את משה. בפרק פרק למד ת' פסוק כף א', וירכסו את החושן ואת הפירותיו ואת הפירות האפוד, ופתיל תכלת להיות על חשב האפוד, ולא יזהר חושן מעל האפוד, כאשר ציווה השם את משה. שמתם לב איזה ביטוי שחוזר על עצמו? כאשר ציווה השם את משה.
גם בכ"ט.
כן, יש הרבה, יש הרבה. עכשיו, יש אפילו מנהג אצל חלק מהקהילות לשנות את המנגינה. את המנגינה, הבעל קורא, כשהוא קורא, כמגיע לכאשר ציווה השם את משה, משנה לטעם אחר, סגנון אחר של מנגינה. כלומר, אני רוצים להראות שיש פה משהו מיוחד שקורה כאן. כאשר ציווה השם את משה. כמה פעמים זה חוזר? מה? שבע? לא. זה חוזר 18 פעמים. 18 פעמים. ומדוע? פשוט מאוד. 18 זה שווה 9 כפול 2. זה פעמיים 9. נכון? פעמיים 9. עכשיו, אמרנו שהמשכן הוא תמצית של כל הבריאה כולה, נכון? כן או לא? אמרנו, לא? טוב. בכמה מאמרות נברא העולם? עשרה מאמרות. בעשרה מאמרות נברא העולם. מה הם? בראשית, מה עוד? אחר כך 9 פעמים כתוב ויאמר אלוהים. ויאמר אלוהים, כל מקום שכתוב ויאמר אלוהים זה עוד אחד מהמאמרות. אבל הראשון זה בראשית. למה בראשית נאמר בראשית ולא ויאמר אלוהים? אין לי מי להגיד, יפה. כלומר, המאמר הראשון זה בינו לבין עצמו, אז אי אפשר להגיד ויומר, למי הוא יומר. לכן, בראשית, הגמרא אומרת, אבל בכן, בראשית, נמי מאמר הוא, גם זה מאמר, אבל זה מאמר סתום. כלומר, זה מאמר שכביכול בין הקדוש ברוך הוא לבין עצמו, וכל השאר זה כלפי זולתו. יוצא לפי זה שהגלוי לפנינו זה רק 9 מאמרות. נכון? עכשיו, במעשה בראשית, מי עוזר לקדוש ברוך הוא? אף אחד לא עוזר לו. אף אחד לא עוזר לקדוש ברוך הוא, שנאמר, רוקע הארץ מאיתי, אל תקרא מאיתי אלא מי איתי, שאני לבדי עשיתי את הכל. שלא תאמר גבריאל היה מותח בדרום ומיכאל בצפון, והיה נסע רקיע. אלא הקדוש ברוך הוא עשה הכל לבדו. טוב, זו שאלה מפורסמת. כן. התשובות המפורסמות, אנחנו עסקנו בזה ברחבה כשעבדנו ספר בראשית. אז אם כן, על כל פנים, הקדוש ברוך הוא פועל לבדו. ואני לא יכול להרחיב עכשיו, מצטער. לא יכול, לא יכול. כן. אז אם כן, 9 מאמרות הם הגלויים לפנינו. המקדש הוא עשיית מעשה בראשית בשותפות עם האדם. אם כן, יש פה שני מהלכים. ממעלה למטה וממטה למעלה. אז זה 9 כפול 2. זה יוצא 18. כאשר ציווה השם את משה. מה לא הבנת? פשוט, 9 מאמרות הם הגלויים אלינו. זאת אומרת שבשבילנו בריאת העולם, אם אתה מדבר על בריאת העולם מצד הקדוש ברוך הוא, זה 10 מאמרות. אבל מבחינת מה שאנחנו מסוגלים לקלוט, זה רק 9, כי הראשון אנחנו לא היינו פה כדי בכלל לשמוע אותו. לא, יש כבר נברא ששותף לדבר. וכיוון שזה היסוד של זהותנו, הנברא. כל נברא שהוא. כן? כלומר, ברגע שיש מעשה הבריאה הראשוני, אז גם אני וגם אתה שנולדנו רק אחרי הרבה זמן, היינו שם, מבחינה מסוימת. אז זאת אומרת שיש 9 מאמרות, ואחר כך יש שותפות של האדם בדבר הזה. איך כתוב? גדולים מעשיהם של צדיקים יותר ממעשה שמיים וארץ, שנאמר, מקדש השם כוננו ידיך, שתי ידיים. מקדש השם, כלומר, המקדש שבני ישראל עושים, הוא נעשה בשתי ידיים. מה שאין כן, בבריאת העולם כתוב, אף ידי עשתה ארץ, וימיני טיפחה שמיים, קורא אני עליהם, יעמדו יחד. כלומר, שהקדוש ברוך הוא עשה את הכל ביד אחת. המקדש זה כבר שתי ידיים. שתי ידיים, אז אם ככה, זה פי שניים מאמרות. בבריאת העולם היו 9 מאמרות. בבניית המשכן, 18 מאמרות. בסדר? בסדר או לא?
9 מאמרות
נגדים. אה?
9 מאמרות נגדים.
כן, כן, כן. כי אתה מדובר על פעולת האדם. לא מדובר על עבודה ראשונית. יש מאין.
איזה מאמר אנחנו לא...
הראשון. בראשית. בראשית הוא מאמר שבו הקדוש ברוך הוא מדבר בינו לבין עצמו. בראשית ברא אלוהים. אבל מכאן ואילך, ויאמר אלוהים, יש לו למי לומר. למי אגב הוא אמר? מה פתאום, אדם הראשון עוד לא נברא. למהלכים עוד לא נברא. הוא אמר את זה לראשית. כך אומר המהר"ל בפרק ג' של נצח ישראל. הקדוש ברוך הוא עשה את הראשית. אחר כך הוא דיבר עם הראשית.
ראשית זה ישראל.
כן, זה השורש של ישראל. זאת אומרת, ויאמר אלוהים, למי? לראשית. כלומר, חזר על אותה פעולה. כן, מה אתה אומר?
בראשית,
אני
חושב
את החלק
שכאילו תכנ
על המקדש. כן, אז זה בעצם אומר שזה אותו הדבר. יש בילקוט שמעוני שכתוב, כשאתם בונים אותו, מעלה אני עליכם כאילו בניתיו. שנאמר, מקדש השם כוננו ידיך.
כן, אבל אם אנחנו אומרים שיש פרק ב' ובראשית, זה אומר שזה חייב להיות גם כן על ידינו.
כן, ודאי שזה חייב להיות גם על ידינו. וזה, לפחות נגיד בפרשת פקודי, אתה רואה שזה נעשה על ידינו. כאשר ציווה השם כמו שיש 18 מאמרות. אגב, יש עוד משהו שהוא 18, נכון? תפילה, נכון? תפילת 18. כמה ברכות יש בתפילת 18?
19.
אז חייב להיות גם רמז לברכה ה-19. אז יש פה רמז. יש מקום אחד שבמקום שיהיה כתוב כאשר ציווה השם בן משה, יש ביטוי קרוב לזה. והנה עשו אותה כאשר ציווה השם, כן עשו ויברך אותה משה. כן? שזה כנגד הברכה ה-19, שזה סגנון קצת שונה. אגב, איך יכול להיות ברכה 19? אם יש, כן, אבל זה יכול להיות ברכה 19. כלומר, הרי אם לנו נגלים רק 9 מאמרות, ואנחנו משיבים ב-9 מאמרות כביכול שלנו, אז חייב להיות רק 18, איך יכול להיות 19?
בראשית.
איך יכול להיות? אנחנו לא יכולים להשיג את בראשית. מה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא לא מתפלל בשבילנו.
לא, אבל הוא עושה בשבילנו.
לא, אלא הכוונה היא שזה ברכת המינים כנגד המינים שניסו לפגוע בייחוד. לכן יש לנו כוח להוסיף ברכה 19. כלומר, ממעלה למטה יש לנו 9 מאמרות, אבל מצידנו, בשעת הצורך, עולים עד המאמר העשירי. שזה כשיש פגיעה בייחוד.
גם יש לנו כיוונים 9?
כן, 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 ודאי. תסתכל בסדר הברכות, זה מאוד בולט. כן, כן, בבקשה. אגב, אם תרצה, תשים לב, בחלק מהסידורים הספרדיים גם יש ניקודים שונים לשמות ההוויה. יש ניקודים שונים לשמות ההוויה של הברכות, זה מכוון גם כנגד הספירות, הכל שם מסודר טיפ-טופ. כן, בדיוק. כן, בבקשה.
למה ברכת המינים מהם נסתרת כזאת כמו המאמר העשירי?
בגלל שברכת המינים...
בגלל ש...
לא הבנתי.
כי אני שואל, השאלה שלי זה כנגד כאילו המאמר העשירי, אבל למה זה נסתר?
לא, כנגד המאמר הראשון.
המאמר הראשון,
כן.
בראשית. אבל למה זה נסתר? בגלל שזה בא מלמטה למעלה, בעצם.
למה זה נסתר? איפה זה נסתר? בגלל שזה לא הכרחי. כלומר, ברכת המינים לא הייתה בהתחלה. אלא זו ברכה אופציונלית. כלומר, תמיד צריך 18 ברכות. אם יש מינים, מוסיפים את ברכת המינים.
אבל אין מינים, מה הרב
קוק
כותב?
מה הרב קוק כותב?
שאין מינים כיום.
הרב קוק כותב שאין מינים היום? לא.
כיום אין...
לא, למה? גם אם זה, גם אם זה היה נכון שהרב קוק אמר את זה, מה הקושיה שלך?
מה הקושיה? אז למה להגיד את זה?
למה להגיד?
זו תוספת שכאילו רק אם יש.
לא.
אבל... אם אתה מתייחס את הנצרות למינים, אז זה כן.
אם אנחנו בטוחים שלא יהיו יותר מינים, אז באמת נבטל את ברכת המינים. כל זמן שאנחנו לא בטוחים, משאירים. אבל חוץ מזה, הרב קוק לא אמר שאין מינים היום. הוא אמר שזה לא מצוי.
אין נשמות כאלה היום.
הרב קוק אומר שברכת המינים הייתה מכוונת כנגד כת שלמה בזמן חז"ל. הקטע הזאת עבדה מן העולם, אין לנו בצורה מאורגלת אותם המינים שהיו. לכן הוא כותב שם על הרדב"ז, אז אתה לא יכול להגיד על הציבור החילוני שהוא עונה להגדרה הזאת. אבל, אכן כן, יכולים להיות כיחידים. כיחידים, אנשים מסוימים שהברכה הזאת מתאימה להם. לפי זה, לעתיד לבוא, לא יותר, זה גמרנו. כן.
אם עולים לברכה, למאמר הראשון, אז לא אמורים כבר לעשות 20 ברכות?
לא, כי הפנייה של הקדוש ברוך הוא אלינו היא רק בתשעה. אנחנו כביכול מקנאים את קנאתו ומוסיפים ברכה כנגד המאמר הראשון. אז יוצא 9 ו-10, סך הכל 19. יש בגמרא גם שכנגד מה 18 ברכות? כנגד 18 אזכרות שבקריאת שמע. אז שואל את הגמרא, ומה עם ברכת המינים? באמת כנגד אחד שבקריאת שמע. כן, כשפוגעים באחד, אז ברכת המינים. טוב. פרק מם. כן.
למה חשוב לדעת כל הכמויות של מה, כמה היה מכל דבר, מה זה משמעותי, כאילו, מה מבנה המה?
למה זה חשוב לדעת כמה היה מכל דבר? תראה, יש דבר מאוד מעניין. כמה כלים יש בכל המשכן? כלים, בגדים, הכל. כמה יש? אם תספור, תראה שיש בדיוק 613. יש בדיוק 613 כלים. מזכיר לנו משהו. זה ליתרייג מצוות. שם התפרטות של עשרת הדיברות, שם מעתק של עשר המאמרות. כלומר, כל דבר שהוא עשר מתפרק לתרייג. הנשמה גם יש בה תרייג איברים, פנימיים. זאת אומרת שיש התאמה בין מבנה המשכן, גם המשקלים והכמויות וכו', לבין מבנה הנשמה שלנו, או נשמת העולם. בסדר? זה הכוונה. יש לזה, אגב, יש ספר יפה שכתב הרמ"א, רבי משה איסרלס, בשם תורת העולה. שמעת על הדבר הזה? זה ספר על ענייני המקדש. תורת העולה. כתב ספר, הרמ"א כתב הרבה ספרים. לא כולם מפורסמים. יש חלקם גם שלא הגיעו לידינו. אבל יש לו תורת חטאת, יש לו מחיר יין, יש לו שוט, יש לו דרכי משה, יש לו גם הגאות על שולחן ארוך, זה כולם מכירים. אז בקיצור, הרמ"א איסרלס, רבנו משה איסרלס, כתב ספר תורת העולה על מבנה המקדש, ושם הוא נותן משמעות גם למידות ולמשקלים וכדומה. מי שמעוניין יכול לראות את זה. מעניין לראות את זה. פרק מם. וידבר השם אל משה לאמור. ביום החודש הראשון, באחד לחודש, תקים את משכן אוהל מועד. זאת אומרת שמדובר בראשון בניסן, בשנה השנית ליציאת מצרים. נכון? חודש, מה זה החודש הראשון? ניסן, נכון? חודש הראשון, דהיינו בניסן, באחד החודש, בראש חודש ניסן, כשבעצם מתחילה השנה השנית. כן, הרי החודש הזה לכם ראש חודשים, מתחילים לספור את השנים מראש חודש ניסן, אז שנה אחרי יציאת מצרים צריך להקים את המשכן, נכון? באחד החודש תקים את משכן אוהל מועד. למה? כי זה בעצם ההשלמה. זאת אומרת, כיוון שיצאנו ממצרים, אז אפשר כבר, אחרי שעבר מחזור של מרנו, חוזרים למעמד של יציאת מצרים, אז אנחנו עושים את המשכן.
זה בכוונה הוא עשה את זה? של שנה?
זה כמו שאני הסברתי, כן. אבל יש פה שאלה. מקדש השם כוננו ידיך. איך ייתכן שהמקדש נחרב? אז יש פה קודם כל, אתה כבר נותן את התשובה, כיוון שאתה כותב כוננו בקוף, מלשון קינה, במקום בקף, כמו שבפסוק. למרות שאני הזהרתי אותך שלא תעשי טעויות כתיב. אז מקדש השם כוננו ידיך. איך ייתכן שם, או גם כתבת אך ייתכן, במקום לכתוב, איך כותבים א', י', כ' סופית. אתה תלמד עברית בסוף. טוב, איך ייתכן שהמקדש נחרב? נכון? אם השם מכונן את המקדש לבדו, הוא לא יכול להיחרב. אבל כיוון שהוא לא נעשה כל כולו מתוך שותפות של הבורא, אלא היו שם חסרונות של האדם, לכן נחרב. כן?
יש את זה, הרבה פעמים אחד השיעורים שיש חמש דעות,
כן.
לפי זה, זה חייב להיות
שרק אתה צודק, חייב להיות שהקדוש ברוך הוא יבנה אותו מהשמיים, אם אנחנו רוצים שהוא לא יהיה חרב. אבל אני גם הסברתי בפירוש הדבר שהוא נבנה מן השמיים, לא פיזית, רוחנית הוא נבנה מן השמיים. זאת אומרת, זה מה שמסביר הרמח"ל בספר משכני העליון, שהרי העולם, המשכן האמיתי הוא משכן של מעלה, משכן עדי. אז כשהוא יורד אל המציאות, אז הוא נגיד, הוא מתגשם במובן הזה שיש רוח קודש ברמה כזאת, שהאדם מבין איך צריך לבנות. זה רק בעצם ההוצאה אל הפועל של מה שנתגלה. אז במובן הזה המקדש יורד מן השמיים, אבל פיזית הוא נבנה על ידי האדם.
השמיים כבר מוכן?
כן, מוכן, מזמן.
הביתן לא מגדים את הרעיון.
הרי זה מה שכתוב. ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ותבנית כל כליו, איך הם תעשו? אז אם כן, יש מקדש אידי בשמיים. ברור? שמיים זה לא החלל. זה לא החלל החיצון, או שהנאסה שהולך לטילים. שמיים זה עולם הערכים. ברור? לאחרונה, יש אחד שרשם את הירח על שמו בארצות הברית. הוא מוכר אדמות שם. מוכר אדמות. יש אפילו 10,000 ישראלים שקנו דונם בירח. זה פשוט לא יום.
מה הגודל של
הירח? כמה מיליארד דונמים, אל תדאג.
יש לי
ספיק לכולם. הוא רשם את הירח על שמו. הרי לפי החוק האמריקאי, כל שטח שאין עליו בעלות, אתה יכול לרשום אותו בדור שלך. לא רע. לא, 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 זה אמריקאי אחד. נו, מהר תקנה, אולי מחר לא יהיה. מה אתה אומר?
מה אתה אומר שבית מקדש שיבנה על ידי הקדוש ברוך הוא? איך קרה מצב בעצם של רוחות הברית, של המעשה
את האלוקים? איך יכול להיות שהלוחות הראשונים נשברו? אז זה באמת שאלה יפה. אם מה שמעשה אלוהים לא יכול להיחרב, אז איך לוחות ראשונים נחרבו? נכון? תשובה, האותיות פרחו, ככה כתוב בחז"ל. כן, האותיות. לא יודע מה זה אומר. אבל זה אומר שכשאין כוח, שישראל לא נותנים כוח לגבורה של מעלה, אז גם גבורה של מעלה נחלשת. דע מה למעלה ממך, שמה שלמעלה זה ממך.
אז יש צפי גם כלפי בית המקדש?
אותו דבר גם בית המקדש. אם הלוחות יכולים להישבר, אז גם בית המקדש יכול להישבר. אגב, יש לנו עדות היסטורית, בית המקדש נחרב כמה פעמים.
אני מדבר על בית המקדש...
השלישי, לא, השלישי זה משהו אחר. זה כבר עלייה של כל הבריאה. אם כי, יש מקור אצל תוספות חכמי אנגליה למסכת סנהדרין, מובא שבית שלישי יעמוד 830 שנה. מאוד מוזר.
זה
ביחד? לא ראיתי מקור אחר שאומר את זה. הוא אומר 830. אז כמו שאתה מציין צדק, זה 410 ועוד 420 של בית ראשון, בית שני, יהיה בית שלישי. אז כך שבעלי התוספות כנראה סברו כמו הרב קוק. שבית שלישי הוא סינתזה דיאלקטית של בית ראשון ובית שני. אז מה זאת אומרת שאחרי 830 שנה, חס וחלילה יבואו אויבים ויחריבוהו? חלילה וחס. לא. אלא יתקיים מה שכתוב בספר זכריה, שהמקדש יתפשט בעולם, התמזגות בין המקדש לבין העולם. כן, בבקשה.
לוחות הברית לא נחרבו, אבל.
נשברו.
נשברו לוחות הברית, אבל זה לא נחרב במובן שאנחנו עדיין מכירים את עשרת הדיברות.
אתה צודק, זה מה שאמרתי, שהאותיות פרחו, כן? אבל זה לא סימפטי שנחרבו, כן? כן, בבקשה.
איך זה שהחוק האמריקאי נכון לכל העולם?
לא, הוא רשם את זה באמריקה, כשאלה. כן. אגב, יש אמנה בינלאומית, יש אמנה בינלאומית של האום, קבעה שגרמי השמיים אינם בבעלותה של שום מדינה. אבל החוק הזה לא קובע שאינם יכולים להיות בבעלותו של יחיד. זו הפרצה בחוק שאפשרה את הרישום של הירח כבעלותו הפרטית של זה אחד שם. כן. יש פה שאלה. הרב אמר, אני הולך לרשום את הגלקסיה על שמי. הרב אמר, כי תרי"ג המצוות מכוונות כנגד תרי"ג חלקים בנשמה. אין אדם בודד המחויב בכל התרי"ג. האם הכוונה לנשמה של...